אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים.
וואו, וואו, וואו. ערב טוב, מאזינים ומאזינות. יש לנו היום אורח מיוחד ביותר. הכי גדול שאפשר, הכי הגדול, טל לוין. מה שלומך?
מתרגש להיות פה מאוד. האמת שאני מעריץ של התוכנית הספציפית הזאת, ותענוג להתארח אצל אחותי הקטלנית והיפיופה. איזה כיף.
טלטול, תספר לנו קצת על עצמך.
אז אני טל לוין, אחיה הגדול של מינוש, אני בן 27, אני גר כרגע בתל אביב, במקצועי אני קופירייטר, וכרגע אני מנהל סושיאל, ואני אוהב את החיים שלי.
מה זה קופירייטר?
קופירייטר בעברית זה פרסומאי או רעיונאי. זאת אומרת שכל הפרסומות שאת רואה, גם בסושיאל, וגם בטלוויזיה, ובעיתון, וברדיו, מישהו חושב עליהם. ואני שייך לאסכולה של האנשים שחושבים עליהם.
אז מה, איפה אתה מעלה עכשיו?
כרגע יש לי מספר לקוחות, אני לא יודע אם זה סבבה שאני אגיד מי הם, אבל לקוחות גדולים שאני גאה בהם מאוד, אני מנהל להם את הנכסים הסושיאליים, זאת אומרת פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק בעיקר. והתחלתי לטפח את עמוד הטיק טוק האישי שלי, כמו משפיענית קטנה.
קודם כל, יש לך עמוד טיק טוק מצוין, אם אתה רוצה ככה להגיד את השם, לשלוח אנשים אולי לעקוב, אתה מוזמן.
זה טל לוין, אבל אני בונה על זה שאני אגיע אליכם, ולא שאתם תגיעו אליי.
יפה. אז עכשיו, רגע, בפרסומות שאתה עושה, על מה הז'אנרה שאתה הולך אליה?
טון אנד סטייל שאני הכי מתחבר אליו בפרסומות זה ללכת למקום הקצת יותר מטורלל. למדתי קופי רייטינג במקום שנקרא תרצה גרנות, שזה מקום מהמם ואני ממליץ עליו ממש. ואחד המרצים שם, הוא אמר לי משפט שאני לקחתי אותו בקטע אישי. הוא אמר, תהיו הקופי רייטר שצריך להרגיע אותו, לא הוא שצריך להרים. אז אני תמיד משתדל להיות קצת יותר מדי, ומקסימום ינמיכו לי את הרעיון.
אבל אל תיתן לאנשים להנמיך לך את הרעיון. למה, תתפרע.
לא, אני מתפרע, ואז מדייקים את הרעיון. אולי מדייקים זה המילה יותר מדויקת. כן.
ונגיד מצבי לחץ. קורה לך בעבודה?
כן, עולם הפרסום זה עולם עם המון המון סטרס. תמיד יש מיליון משימות, ואת כולם צריכים לאתמול, כמו שנקרא משפט כזה. קלישאה של לקוחות, אני צריכה את זה לאתמול. כן, יש המון לחץ בעבודה, ואני לאט לאט לומד איך להתנהל בתוך זה. צריך לדעת מה היכולות שלך, ולהרים דגלים שאתה לא מגיע לזה. להגיד, יש לי היום 1, 2, 3, 4 משימות, ל-3 ו-4 אני לא בטוח יגיע היום. אז שתדעו, במקום להגיע בסוף היום ולהגיד, אוי, זה לא קרה, אז צריך להרים את הדגל, וגם פשוט צריך לזכור לנשום המון המון תוך כדי. כשאנחנו רגועים, אנחנו יעילים יותר.
איזה משפט יפה, טלטול. יש לך אבל איזה כלים אולי לתת למצבי לחץ?
כלים ללחץ?
כן, נגיד אתה במצב שהוא נורא לחוץ, או נראה לי איך הדברים יכולים הרי לקרות.
אני חושב שלגבי לחץ וחרדה, זה משהו שצריך לתרגל ביום יום. כדי שאז, שאתה פוגש את עצמך במצבים האלה, אז יהיה לך כלים להתמודד עם זה ברגע שזה פוגש אותך. שהכלים האלה יכול להיות לעצור ולנשום כל כמה שניות, גם אם אתה לא במצב עכשיו חירום. כן. אלא פשוט לתרגל ולעצור ו... ככה כמו זקן. כן. לעצור ולנשום, ורגע להיות נוכח, להרגיש את הטוסיק שלי על הכיסא, לשמוע את מה שאני שומע סביבי, רגע להיות רגע פה, ולא בתוך בליל המחשבות. אני חושב שככל שאתה מתרגל את זה יותר ביום יום, אז יהיה לך יותר כלים בתוך המצבי לחץ האלה, יהיה לך יותר כלים למצוא שם את הסנטר ולהיות שם רגוע.
ואני רוצה גם לקחת אותך רגע אחורה, חזרה לפרסום. אתה עכשיו הרי אמרת שאתה מטפח את עמוד טיק טוק האישי שלך. איך אתה עושה את זה? איך הבנת איך שכל הפאנל הזה עובד? אתה הרי, אני לא אומרת שאתה מבוגר, אבל 27 זה מספר גדול. ולהיכנס לתוך הרשת חברתית שיש שם מלא כאילו חבר'ה שהם יותר קטנים, ואיך אתה מצליח להבליט את עצמך בתוך זה?
קודם כל, אני רגל בקבר כבר, אני יודע את זה. אני זקנצ'יק.
השערות הלבנות מתבצבצות.
כן, כן. אתם לא רואים, אבל יש כבר כמה שערות לבנות. קודם כל, אני עובד בזה. אני חי את זה. הסושיאל זה העבודה שלי. אני ממש חי את זה על בסיס יומיומי. לפני חודשיים בערך לקחו אותנו מהעבודה לכנס טיק טוק, שזה בפני עצמו קצת הקרינג' אותי לחשוב על זה. כי בראש שלי טיק טוק זה לנערות, כאילו. אבל שם אמרו לנו נתון מאוד מעניין. 70% מהמשתמשים בטיק טוק בישראל הם מעל גיל 25. שאני לא ידעתי את זה, כן, זה מפתיע מאוד. אז א', גיליתי שזה שוק שפשוט אני לא משתמש בו, אני לא העליתי מעולם תוכן לטיק טוק, וחשבתי שלמה לא. אני עושה את זה כל הזמן בתשלום ללקוחות גדולים, למה שאני לא אעשה את זה לעצמי?
וואו, אילה, אני לא שומעת את עצמי. אין רמקול. אחת, תוציא שיר. לא, חזרנו, אוקיי. זהו, זה הסתדר. אימאלה. רגע, אילה, תוציא אותנו לשיר קצר, בבקשה. נבין מה זה היה. תקלה קטנה, קורא.
קורא לטובים ביותר.
קורא לכולם. איזה שיר.
עכשיו ברדיו על הגל. המחדל. כל מה שבוער עכשיו. עם מין הלווין. המחדל.
רציתי להקדיש את השיר הזה לבת זוגתי שתחיה.
אמן.
הדסניק, או כמו שאני מכנה אותה, פוץ קבב. אז זה בשבילך.
איזה הקדשה מהממת, טלטול. אז חזרנו, היה לנו את הקלה קטנה שטיפלנו בה. אז דיברנו בדיוק על העניין כל הזה של הטיק טוק. אתה רוצה להמשיך מאיפה שהפסקת?
מאיפה שאני זוכר שהפסקתי, כן. אז... עשיתי את זה תקופה ארוכה מאוד ללקוחות, ואני עדיין עושה את זה ללקוחות, ואני נהנה מזה מאוד, וזה נותן לי ביטוי, וזה כיף, זה נותן לי לעוף. אבל למה שאני לא אקדיש קצת בעצמי, וגם ברגע שאתה לא עושה את זה ללקוח, אתה עושה את זה לעצמך, אז אין לך גבולות. אתה לא צריך לשרת מטרה מסוימת. אני יכול לעשות פשוט מה שמגניב אותי, ומה שכיף לי. וזה הכי חשוב במקצוע הזה. אני חושב שמאז שגם... מאז שזה, אני עושה את זה מעט מאוד זמן, אני מייצר לעצמי תוכן, אבל אני מרגיש שזה גם שפר את היצירתיות שלי בעבודה. זה שיש לי פלטפורמה שבה אני יכול לעוף עם היצירתיות שלי בלי גבולות, אז פתאום שאני מגיע לעולם שיש בו קצת יותר גבולות, אז אני יכול לעוף עדיין.
אני אהבתי שהשתמשת במילה לעוף. אנחנו שני אחי לוין, אתה הכי גדול, אני הכי קטנה, ככה יש לי קצת שאלות אליך.
בטח.
קודם כל, מה הזיכרון שהכי זכור לך מהילדות?
מהילדות, זיכרון שהכי זכור לי. אני חושב שהדבר הראשון שקפץ לי לראש, שבבית הקודם, שאת לא זכרת להכיר, אז היה בחצר, היה מין גדר כזאת, חומה קטנה כזאת, בגובה אולי לא יודע, חצי מטר כאילו, של בטון, וזכור לי שאני יושב עליה עם מין חכה כזאת ודג דגים כאלה עם, עם מגנטים כאילו, עכשיו אני אפילו לא בטוח אם זה זיכרון אמיתי או איזה תמונה שראיתי כאילו, אבל זה הדבר הראשון שקפץ לי לראש בשאלתך.
איזה זיכרון יפה. וואלה, הזיכרון שהכי זכור לי שהייתי קטנה, שהראשון שעולה לי זה אוקיי, יש לנו כלבה, קוראים לה במבה,
שתחיה.
היא בת 17 וחצי, צעדי ענק לה 18, ושהיא הייתה קטנה יותר, אני זוכרת שבבית החדש שלנו, הראשון בשבילי, היא הייתה בחצר ועורבים הציקו לה ממש, ממש ממש.
קוריאה.
אז מה אני עשיתי? הרי ברור שהלכתי אליהם ואהבתי אותם. ואז יום למחרת אני הלכתי לבית של הרב. אתה זוכר את הרב משה?
כן, 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 בטח.
אז הלכתי, היה להם מלא ילדים וזה, חברים.
נכון.
ואני זוכרת שהלכתי שם, וזה היה גם אחרי עצמאות, והיה את כל הדברים האלה שמטיסים על האוויר. יש כזה גומיה, שזה שני חלקים. אחד שאתה מדפיס, אחד שאתה תופס, ואז יש לך גומיה,
מין פרופלור קטן כזה.
כן, ואתה מטיס לשמיים, וטסתי לשמיים, ואז אני פתאום כאילו מסתכלת למה, אני רואה מלא אורבים. והם לא נראים חברותיים. ואני כזה, אוי לא, אוי לא, אני אתחיל ללכת, אני אתחיל ללכת, ואז התחילו לתקוף אותי, ונפלתי, והייתי כזה, אי מלא.
זה הזיכרון הראשון שלך, שאת זוכרת שעורבים מתנקמים בך? וואו, מינוש.
זה הזיכרון שהכי זכור לי.
שהכי זכור לך, בצדק, אני גם הייתי זוכר אם היה קורה לי כזה.
אבל היום אני אוהבת עורבים, הם חמודים.
וואו, עשיתי איתם שלום בעצם.
נכון.
כיף לשמוע, כיף לשמוע.
ההבדל גילאים שלי ושלך הוא עשור.
נכון, בדיוק.
אתה מרגיש שיש הבדל של איך אמא ואבא גידלו אותך, לאיך שהם גידלו אותי, אם זה בחוקים, ואם זה...
איזה שאלה טובה, מינוש. אני שרוף עלייך. אני חושב שכן. אבא ואמא תסלחו לי, אבל אני חושב שעל הילד הראשון עושים ניסויים, כאילו. הם הגיעו אלייך יותר אפויים ומבושלים, אבל את עשית להם יותר בית ספר ממני, אין ספק. אז זה לא משנה מה אני הייתי עושה, הם לא היו מגיעים מוכנים עד הסוף. אז, אבל בסוף כל ילד הוא גם סיפור אחר כאילו. הוא דורש דברים אחרים, ונכון לו דברים אחרים, וכן, אבל עשו עליי ניסויים. אמא ואבא צפו תביעה ייצוגית.
מה, אמא ניסתה להטביע? סתם, לא באמת, לא באמת, אמא רווחה שומעת.
קוראת, מינוש, קוראת.
ואתה חושב אבל שכאילו היה הבדלים באיך שהם כאילו התייחסו לדברים מסוימים?
לדוגמה?
אני לדוגמה, נגיד סתם, אתה היית מאחר, הם היו אומרים לך להיות 8:30 בבית, הגעת 9 בביתה.
אני חושב שהתחלתי לעשות שטויות, זה היה שלא הייתי בבית. אני למדתי בפנימיה בירוחם, ממש כמו הפנימיה הזאת, רק בשום צורה לא דומה באמת. זה ישיבה תיכונית, והייתי נשאר שם שבתות, והייתי זה. ואת השטויות שלי הייתי עושה שמה. אז...
ולא הבחיר אותך שזה יהיה כזה, יגידו לאמא ואבא וזה, כאילו לא לאמא, יגידו לאבא, ממי יותר פחדת, מאמא או אבא?
שאלה טובה, אני לא יודע, אני לא ירדתי לרזולוציות האלה, פשוט, לא יודע, נערים עושים שטויות, פחדתי באופן כללי, אבל לא היה לי כזה איזה פחד ספציפי. את מרגישה שהיה לך פחד ספציפי יותר מאחד מהם?
אני אגיד לך, בהתחלה יותר חששתי מאמא. אין זה אני אומרת לך, כי... אמא בתכלס עשתה לי את הסדרת חינוך של בסדר, לא בסדר, רבה פעם במיליון שנה שלח אותי לחדר, כאילו די, תעזבי אותי, כזה. אז בהתחלה חששתי מאמא, ואז הבנתי שאין סיבה.
קוראת, אפילו, קוראת. זה לא משנה מי מגדל אותך, את עשית סדרת חינוך גם ל... קוריאה, קוריאה, קוריאה.
ושאלה, אתה מרגיש שיש תחרות בין האחים?
אני חושב שכל אחד יכול להרגיש תחרות בכל סיטואציה שהיא, זה כמו שאני יכול להיות בעבודה, ולחשוב שיש תחרות על מי עושה את הכי טוב, ובזמן שאני חושב נגיד שאני בתחרות מול בן אדם X, הוא מבחינתו בחוויה שלו לא בשום תחרות. יכול להיות שהוא, מבחינתי יכול להיות שהוא מנצח ויכול להיות שהוא מפסיד, אבל הוא לא מודע לתחרות. בחוויה שלי בתוך הבית, לא, אין תחרות. כל אחד...
אף פעם לא הרגשת שאתה מתחרה נגד אחד האחים כאילו על משהו?
לא, אני לא חושב, אולי זה תסביך של בחורים, תסביך גדולה, אבל לא, אני לא חושב באמת, אני חושב שאנחנו ארבעה אנשים מהממים שגדלו בבית הזה, וכל אחד הוא עולם ומלואו לכיוון אחר לגמרי, ממש, כל אחד הוא אטמוספירה שונה, וזה נכון אגב לגבי כל האנשים, ברגע שמבינים את זה, אז אין, זה לא, התחרות היחידה שלך היא מול עצמך, וגם בה אתה יכול רק לנצח.
נכון. אפשר, כאילו אתה יכול להפסיד לעצמך, אבל...
אבל למי הפסדת? אם הפסדת לעצמך, אז גם עצמך ניצח, אז...
פי!
עד כאן פינת הפילוסופיה.
אוקיי, שאלה ככה, אני אספתי בכל זאת, אני הבאתי אותך לפה. מי אתה חושב שהכי מוצלח בין האחים?
אז אני צריך לחזור עכשיו לפינת הפילוסופיה, מה זה הצלחה בעינייך?
מה זה הצלחה? וואו, איזה שאלה. הצלחה הצלחה היא מול עצמך לפי דעתי. ברגע שאתה מרגיש שאתה קובע על עצמך יד ואתה מגיע אליו, זה הצלחה.
מי, אז השאלה שלך זה מי בעיניי כבש הכי הרבה יעדים שהוא הגדיר לעצמו?
כן.
אני לא יודע להגיד כמה יעדים את הגדרת לעצמך נגיד, כי זה מאוד חוויה אישית. אני יודע להגיד שבחוויה הסובייקטיבית שלי אני תותח ברמות ואני אף על עצמי. ואני רואה את זה גם אצלך, ואני רואה את זה גם אצל ליאור, ואני רואה את זה גם אצל יואב. אז סליחה שאני יוצא כזה יפה נפש, אבל אין לי תשובה אחת מה שהיית לתת לך פה.
זה בסדר גמור. יש לי עוד שאלה, ככה, אני זוכרת כשהיינו קטנים, היינו תמיד מוצא שבת, וזה יושבים מחכים למרוץ למיליון, אחרי שניצחנו את אבא באיזה משחק קופסה, עם בן אנד ג'ריז, כל אחד, מבסוט.
נכון, נכון.
יש לך את כל התוכניות, יש לך, אני גם יודעת שאתה אוהבת משחקי השף.
נכון.
איזה תוכנית ריאליטי היית בוחר ללכת?
משחקי השף לא הייתי הולך, כי מד הקולינריה שלי הוא לא גבוה מדי. אני לא, אין לי גם פאשן לזה, מעולם לא רציתי לעבוד במטבחים או משהו כזה. יכולות השירה שלי גם לא משהו.
באמת? רוצה לנסות רגע?
לא, לא, לא. אפשר להפיל את הכוכב הבא וכאלה. המרוץ המיליון נראה לי תוכנית מגניבה לעלה להשתתף בה, גם על הדיבור שאני ואת נעשה את זה.
נכון, אנחנו צריכים לשבת ולצלם, איך קוראים לזה?
טסטה כזאת, כאילו.
כזה, כן, כזה, לספר על עצמנו ולשלוח להם. שכזה.
אני ממש בעד, אני חושב שנהיה זוג כאילו מטורף.
אם נלך למרוץ אנחנו נביא את המיליון.
כן.
בלי למצמץ.
ואז הם ישמיעו את התוכנית הזאת לכולם.
כן.
כן, חזק. חזק. אני חושב שזה גם כאילו ללכת למרוץ המיליון סבבה, מגניב וזה. אני לא יודע, לא צריך ללכת לזה אבל בסליחה. ברצון להגיע דווקא למיליון. הולכים בתור חוויה כאילו של החיים, זה חוויה מטורפת. והולכים ומזנקים עליה שתי ידיים, שתי רגליים, ובסוף זה לא יודע, שבועיים, שלוש, אני לא יודע כמה זמן הסיפור הזה, נראה לי משהו כזה.
יש להם איזה חודש של צילומים.
אולי חודש, וקוראים את התחת, אבל גם זה יכול מאוד לחזק את הקשר שלי ושלך, שזה יכול להיות מאוד מגניב.
נכון.
וגם זה הרפתקה מגניבה גם כל אחד לעצמו, כאילו. נראה לי אחלה חוויה, אני הייתי רוצה ללכת איתך.
לקחת אותך לקצה, כאילו.
כן, כן, לגמרי, לגמרי.
אתה אוהב לקחת את עצמך לקצה?
אני חושב שלא, אולי זה סימפטום של זה שהתבגרתי קצת.
אתה מרגיש את זה כאילו?
כן, ממש לפני שהתחילה פה התוכנית ביקשתי שינמיכו לי באוזניות קצת כי חזק לי. את מבינה? אני פחות לוקח את עצמי לקצה, אני גם לא, לא יודע, אולי אם אני מתאמן אז נגיד, אז יש לי איזה דרייב, לקחת את עצמי לקצה, זה לא משהו שקורה הרבה גילוי נאות. אני חושב שקיים בתוכי המקום הזה. אולי זה אחלה דרך לעבוד על זה במרוץ למיליון. אולי בעבודה אני לוקח קצת לקצה. בקטע טוב של,
בקצה היכולת, להוציא את הכי טוב מעצמך.
כן, להגיע לרעיון טוב, ואז להניח אותו בצד ולחשוב על, לנסות לחשוב על עוד יותר רעיון טוב, ועוד יותר רעיון טוב.
ועוד יותר.
ועוד יותר טוב.
רגע, וכאילו עם כל הדברים האלה, שכאילו אתה לא אוהב לקחת את עצמך יותר מדי, אבל אתה חושב שזה מגיע מנקודה של רצון להישאר באזור נוחות?
וואי, איזה שאלה מעולה, מינוש. איזה שאלה מעולה. יכול להיות שקצת במובן מסוים. לדעתי, כאילו, יש איזו תנועה בריאה של לקחת את עצמך לקצה במקומות מסוימים, לכל אחד זה מקומות אחרים. יש בזה איזו תנועה בריאה, ויכול להיות גם תנועה מאוד לא בריאה ב, לקחת את עצמך לקצה בקטע קבוע כל הזמן, אני חייב. לדעתי, אם זה בא מתוך אני רוצה לקחת את עצמי לקצה, זה מדהים ומבורך. אם מה שמפעיל אותך בתוך הראש זה אני חייב לקחת את עצמי לקצה, פה זה לא בריא כבר. זו דעתי, אני לא יודע אם עניתי על השאלה שלך, אבל
ענית בערך, אהבתי את התשובה דווקא מאוד.
יש.
רציתי לשאול אותך עוד שאלה. אתה, אם אילה פשוט סימנה לי פה איזה משהו. יש נושא שרציתי להעלות איתך עליו. כל מה ש, לא, בלי להיכנס לפוליטיקה, מה אתה חושב על מה שקורה במדינה?
מה זה,
מה אתה מרגיש?
מה זה מה שקורה במדינה? בקטע פוליטי,
פה,
בקטע ביטחוני, בקטע אנושי.
בקטע כללי, מה, מה המחשבות שלך? כי עברנו כאילו כל כך הרבה מאז השביעי, וכל כך הרבה השתנה, וההתנהלות פה השתנתה. אתה חושב שזה משפיע לטובה לארץ, הדברים שקורים מאז אחרי המלחמה, מאז סוף המלחמה? אתה מרגיש שיש איזושהי התקדמות שאפשר לגור פה בנוח?
שאלת פה כמה דברים, אני אענה מה שמרגיש לי כאילו. אני חושב שקורה פה שתי דברים. קורה פה מה שקורה בין האזרחים, ביני לבינך, ביני לבינך לבין אנשים שאנחנו פוגשים ברחוב, שזה מה שקורה בתכלס במדינה. יש את מה שקורה במדינה, במרכאות, שזה מה שאנחנו שומעים בחדשות כל היום, ורוצים לעשות ככה, ועושים ככה, והוא אמר את זה, אבל באמת של החיים, ההשפעה על זה עלינו, המיידית, היא מאוד מאוד קטנה, ואני חושב שככל שאנחנו שמים על זה פחות אנרגיה, על כל הדברים האלה שאין לנו השפעה עליהם, אז יהיה לנו דווקא יותר כוחות לשים ביני לבינך, ביני לבין האנשים שאני פוגש ברחוב, וזה מה שבאמת משנה. אני חושב שאחרי השביעי דווקא היה התקרבות מאוד של העם. כאילו היה ממש כמה שבועות, אני זוכר אחרי השביעי, שאני נוסע בכביש, ואף אחד לא צופר לאף אחד. כי כולם מבינים שכולם עוברים פה משהו עכשיו, ואני לא יודע מה הבחור השני עכשיו שבטעות, או לא בטעות, חתך אותי עכשיו בכביש. אני לא הולך להתפוצץ עליו. ואני חושב ששם צריך לשים את האנרגיה שלנו, של השינוי. לא על מה שרץ כל היום ומזמזמים לנו בחדשות, אלא על להתקרב בינינו, בין האנשים שאנחנו אשכרה פוגשים, לא לדמויות האלה בטלוויזיה.
ואתה מרגיש שאחרי השביעי משהו בך השתנה?
וואו. נראה לי שהרבה. נראה לי שהרבה, אבל... וואלה, זו שאלה מעולה.
אתה מרגיש כאילו השביעי שם עליך איזושהי... כאילו... השביעי פגע בהמון אנשים. בכל המדינה. אין אחד שלא מכיר, אין אחד שלא יודע.
נכון.
אבל בינך לבין עצמך, מרגיש לך שהשביעי לקח ממך דברים?
לקח ממני דברים. שאלה טובה, אולי קצת את התמימות. אני מסתכל על מי שהייתי לפני שנתיים וחצי, שלוש, הוא מרגיש לי קצת ילד. אבל א', זה חלק של התבגרות, שהשתניתי באמת. עברתי מגיל 24 ל-27. עבר המון זמן, עברתי המון דברים בנוסף לשביעי. אז הוא קצת נראה לי ילד, אבל אני לא יודע אם להגיד אם זה בגלל זה או לא בגלל זה. אבל אין ספק שזה עושה משהו שאתה פוגש... כל כך הרבה עצב ופחד בצורה מאוד מרוכזת למשך גם המון שעות. זה לא שאתה עכשיו חצי שעה מפחד. אתה מפחד קודם כל כל היום הראשון, ואז אתה ממשיך לפחד בכל השבוע אחרי זה, ואז יש גם איזה אש קטנה של פחד שחיה לאורך הרבה יותר זמן מזה. אז אני בטוח שזה השפיע. אני לא יודע להגיד, לשים ממש את האצבע על מה השתנה, אבל... בטוח שהשתנה, ואני מאמין שלטובה גם, עם כל הכאב שבדבר.
הכל לטובה בסוף.
יפה מאוד.
משפט מעצבן, אבל הוא נכון, גם מהכי חרה, לוקחים את הכי טוב בסוף, צומחים מזה.
לגמרי, לגמרי. זה גם בדיוק כמו שאמרתי על, נגיד, לנשום, לנשום שאתה לא רק במצבי קיצון, לנשום ביום-יום, אז לתרגל את זה ש... לזכור את זה שהכל לטובה, גם שטוב לך וגם שבסדר לך, להיזכר בזה לאורך היום יום שלך, גם יכול לעזור לך ברגעי משבר, שבאמת בחוויה הכל קורס, גם אז יהיה לך קצת יותר קל לזכור שהכל לטובה.
הכל לטובה, הכל יעבור, עם הסטטיק ובנאל, נו מה.
נכון, נכון, רמה גבוהה.
כן. לולי, את רוצה להוציא אותנו לאיזה שיר? לוויסקי. לוויסקי, כן! של, אתה יודע של מי?
ג'יין בורדו.
נכון? יאללה, איזה כיף.
רדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים. radio.neurim.org.il.
איזה שיר מהמם, מהמם, מהמם. נכון?
ממש, ממש.
מזכיר לי את השנת בר מצווה של יואב.
אוקיי.
עם עינב, עינב, איך איתך? זה אותו כאילו להקה.
נכון, נכון, נכון. אני לאט לאט מגלה כמה את זוכרת הרבה יותר טוב ממני. יפה, מינו שזה מהמם.
מה, דברים כאילו?
כן.
אה, זה הזיכרון שלך לאט לאט עם הזקנה.
זה הגיל, זה הגיל עושה את שלו.
אני רציתי לעלות איתך נושא שהוא נורא בוער לי, ששמתי לב אליו ממש לא מזמן. בין ילדות למושב, לילדות בעיר. שזה כאילו עולם אחר לגמרי.
איזה מחדל מצאת פה.
זה מחדל כאילו בקטע מחדלי.
מחדלי להחריד.
אני הגעתי לפה בכיתה ט'. אני לא אומרת שלא היו לי חברים בעירים, אבל לא באמת, כאילו הנסיעה הכי וואו שהייתה לי, זה היה כאילו לחולון לדודים.
נכון.
לא היו לי חברים עירניקים, כולם מהמועצה, אולי נתיבות, סדרות. הגעתי לפה, פתאום, the big cities, פתח תקווה, תל אביב, הרצליה, וכאילו, אני זוכרת פעם ראשונה, לקחו אותי לעיר וזה, להסתובב, ואני רואה מלא דברים. מלא. כאילו פעם ראשונה שהייתי בתל אביב, בכיתה ט', לקחו אותי לסנטר, כן. אוקיי. איזה חברים טובים. איזה חברים טובים. אני עולה שם לגג, אני רואה כאילו ילדים כאילו בני 13, מהשנים, כזה, יא, תביא לי את האקסל, וזה, וכאילו, זה לא דברים שבמושב אני רגילה לראות. אקסל, גיליתי מה זה אקסל, רק כאילו זין בערך, וו.
אוקיי, ובאיזה כיתה זה היה הסיפור הזה את מדברת?
שלקחו אותי לסנטר?
כן.
כיתה ט'. פעם ראשונה בחיי, כיתה ט', הייתי בסנטר. איזה יום אפלולי איתה.
יואו, קורה.
איזה יום.
ענק, ענק.
אבל כאילו, לא יודעת, אני רוצה לשבת לדבר עם חברים מעיר. והם כאילו מספרים לי, לא, אנחנו פה, הלכנו, ואז כאילו, הומלסים הם רואים, וכל מיני דברים ש... כי אני לא אומרת שהומלסים לא, אבל אני מדברת לך על סמים, וסיגריות, ואלכוהולים, שהכל ממש פתוח להם ביד רחבה.
נכון.
וכאילו הם מתחילים כאילו גיל 12, גיל 11, אני שומעת אנשים. וזה נורא מפתיע אותי, כי אני בגיל 11, הבעיה היחידה שהייתה לי זה כאילו לחזור מהבריכה חזרה לבית.
לגמרי. שזה יהיה הצרות שלך, לחזור מהבריכה.
כן, כאילו מהטניס, מזה. ואני מגלה שכאילו הם יושבים ושהם מסתובבים בלילות, גם בגילאים האלה, וזה כאילו, זה דופק את הילד.
זה באמת מחדל מחדלי, אני אגיד לך את האמת. אני רואה וראיתי הבדלים גם בין חברים שלי שגדלו בעיר לבין חברים שגדלו במושבים וקיבוצים. יש משהו כאילו, לא יודע, לי מרגיש נורא אינטנסיבי בלגדול בעיר. זה שאתה חשוף להכל וכל כך הרבה אנשים, וגם הקצב חיים, לא רק זה שאתה חשוף ל... לאומלסים ומחדלים כאלה ואחרים, אלא זה שגם צפירות ורעש והמולה ואנשים ממהרים, וזה לא, אתה לא יכול לקחת ילד בן 3 ולתת לו להסתובב בדשא של המושב, זה לא אותו דבר.
נכון.
הכל בטון, כאילו הכל בטון ואנשים זרים, ואתה לא באמת מכיר כמו שצריך את השכנים שלך או את כל מי שגר אצלך ברחוב, בוא נגיד.
אני גיליתי שאנשים לא מכירים את השכנים שלהם.
זה גם מחדל.
כאילו, הוא גר לידך, אחי. אתה לא יודע מי זה? לא יצא לכם לשבת אולי קפה?
זה דווקא משהו שאני חושב שאפשר לזקוף לטובת הישראלים, זה שישראלים מקשקשים עם כולם.
נכון.
שגם בעיר, נגיד, לא יודע, סתם דוגמה, פתח תקווה, עדיין הסיכוי שמישהו יכיר את השכן שלו יותר גבוה מאשר שזה יקרה בציריך, נגיד, או במינכן, או באירופה איפשהו, כאילו לצורך העניין, או באמריקה. אנחנו קשקשנים ואנחנו...
אנחנו אוהבים לדבר.
כן, אנחנו גם דוחפים את האף שלנו, כאילו, בתור עם, למקומות שהם לא תמיד שלנו, אבל הצד החיובי של המטבע הזה זה שאנחנו באמת מכירים ופתוחים, וגם יש בזה אכפתיות.
נכון. מאוד, אני אגיד לך מה. לא, פשוט זה כואב לי, לראות את כל הילדים האלה, שכאילו... נחשפים לתכנים האלה בגיל כזה. אני גיליתי את התכנים האלה בגיל שהוא נורא, כאילו, אני לא יודעת אם לחשוב אותו מאוחר, אני לא חושבת שכיתת את זה מאוחר, כאילו, אפילו מוקדם מדי לראות את הדברים האלה.
אוקיי, שאלה, באיזה גיל היה הטלפון הראשון שלך?
הטלפון הראשון שלי? אני אגיד לך מה, אני התחלתי עם טאבלט. אני ביום הולדת 10 נראה לי, אמא ואבא הביאו לי, אבא הביא לי טאבלט כזה, עם מגן שחור, אני לא אשכח את זה, בכזה אותיות זהב כזה, מודבקות, חמודות, הרשום השם שלי. טלפון. כן, טלפון, אני חושבת שקיבלתי ב... וואו, זין.
אוקיי, שזה גם יחסית לשכבת גיל שלך, זה נחשב מאוחר אפילו.
אני הייתי האחרונה בכיתה עם טלפון.
זה נחשב יחסית מאוחר, אבל מה שאני מנסה להגיד זה ש... בדור שלנו זה לא משנה אם אתה גדל בקיבוץ בערבה או בשכונת התקווה בתל אביב, ברגע שיש לך טלפון, אתה נחשף להכל. זה לא אומר שאתה מוקף הומלסים או נרקומנים חס וחלילה או כאלה דברים, אבל אתה כן, כל תוכן שהוא יגיע אליך, ברגע שיש לך טלפון. דוגמה, השביעי, בשביעי ובימים שאחרי, רצו המון סרטונים מזוויעים.
מה זה? הוא מזעזעים.
מזעזעים, ואני בטוח ש... אלפי ילדים, ממש ילדים, אפילו לא נערים, נחשפו לזה. כי זה רץ בכל מקום.
נכון.
וזה לא משנה, במקרה הזה זה לא משנה אם אתה גר בערבה או בפתח תקווה.
נכון. לא, טלפונים, בכללי סמארטפונים, טאבלטים, אם אני הייתי מסתכלת אחורה, אני לא הייתי, כאילו, אני יודעת שביקשתי מאמא ואבא טלפון וטאבלט, אבל לא הייתי נותנת. אני הגעתי לנקודות באינטרנט, בגיל צעיר, שלא אמורים להגיע להם, וגם ככה הרבה חברות שאנחנו נגיד יושבים ומדברים, נגיד, סליחה על המילה, אבל פורנו, איך פעם ראשונה נכנסת לפורנו? הייתי בכיתה ב', חיפשתי משהו בגוגל, נכנסתי לזה, בטעות.
זה נכון, הנתונים של זה באמת מטורפים, ילדים נחשפים לפורנו בגיל של ילדים, כאילו ממש ילדים, וזה מחדל מחדלי.
נכון.
השאלה שלי זה, באיזה גיל את, מינה לוין, היית בצורה אידיאלית, את חושבת שזה נכון לתת לילדים שלך שיהיו טלפון?
12-13.
וגם אז את צריכה לזכור שהם יהיו חשופים לכל מה שאמרת.
נכון, אבל קודם כל יש בקרות הורים.
נכון.
אפשר לעשות הגבלת תוכן.
נכון.
שזה משהו שרוב ההורים, כאילו אני מבינה, הילד לא רוצה את ההגבלת תוכן. אני גם לא רציתי הגבלת תוכן, אני זוכרת שאמא הציעה לי והייתי כזה כבר, בשלב מסוים, כי הם כבר הביאו לי את זה, הייתי כזה, לא, לא.
ובאיזה גיל היית אומרת, אוקיי, זהו, אתם מספיק גדולים כדי להתמודד עם כל העולם, אני לא יכולה להסתיר את כל העולם ממכם?
אני לא רוצה להסתיר מהם. אני פשוט לא רוצה שבאותו רגע, אני, הסתרה לטווח כאילו, עד נקודה מסוימת.
באיזה גיל בעינייך זה נכון לתת לילד טלפון בלי שום הגבלה כלשהי?
17.
רק עכשיו, תחשבי, רק עכשיו, גיל 17 זה כיתה י"ב. את תחשבי שעד עכשיו היית בטלפון בלי הגבלה. לוקחת? זה חל גם עלייך, כביכול.
תשמע, אני אגיד לך, אני לא אגיד איפה אמא ואבא עשו נכון, לא נכון, כי אני, בתור אני, לא הייתי נותנת להם בחיים לשים לי הגבלה על הטלפון.
נכון.
כאילו, אם הם היו עושים את זה אז אחורה שהייתי עם הרדמי, הייתי אומרת, כיף. אם הם היו מביאים את זה כאולטימטום, את רוצה טלפון, יש לך הגבלה. זה לא בא כאולטימטום.
כן, הבנתי.
אז לא.
הבנתי. אוקיי. מחדל.
מחדל. אני חושב, אני מרחמת לפעמים קצת על אמא ואבא, על כל השטויות, אבל בשלב מסוים, כאילו, עם ההגבלה של הטלפונים, אתה יכול לשים לילד הגבלה על הטלפון, רק בגיל מסוים, אם אתה מביא לו טלפון, ואז אתה בא ואומר לו, אני רוצה לשים לך הגבלה, זה לא עובד.
כן, את אומרת לשים את זה מראש בתור אולטימטום. אתה רוצה טלפון, זה הטלפון הראשון שלך. אתה רוצה אותו, אנחנו מביאים לך אותו חסום, זה אפילו לא שאלה. זה או חסום או בלי טלפון כזה, זה מה שאת אומרת?
כן. אבל לא, הילד שלי יהיה עם טלפון, אני רוצה לדעת איפה הוא, יהיה לי מיקום עליו, יהיה לי כל מה שאני... אני לא רוצה שטייל, אני רוצה לדעת איפה הוא דורך בכל רגע נתון.
זה נכון, וגם בסוף, אתה לא יכול להסתיר את הילד מהעולם, או את העולם מהילד, כי בסוף, זה לא משנה, הוא לומד בבית ספר, יש לו חברים, יש לו זה, ולהם לא בהכרח ההורים שלהם יבחרו לגדל את הילדים שלהם באותה צורה שאתה בוחר לגדל את הילדים שלך.
נכון.
ואני חושב שהעניין פה זה לאו דווקא להסתיר את הילד מהעולם, אלא לתקשר איתו מה נכון ומה לא נכון. בצורה...
בהדרגתיות.
לא, גם בהדרגתיות, וגם בצורה שהיא לא מכריחה, והיא לא זה, אלא בקטע של, א', דוגמה אישית, וב', להסביר לו לב ולב, שזה, יש דברים שהם לא טובים, גם שהם מסקרנים, גם שהם זה,
נכון. אבל גם כל דבר מגיע עם הגיל.
נכון.
אתה
נכון.
לא יכול לשבת להסביר לילד בן 9, עזוב.
כן, אני מבין, אני מבין, נכון, את צודקת, את צודקת.
וגם, ההגבלות שהם על הטלפון היום הן נורא מתוחכמות, יש לך כאילו לראות את, את המספר גיל של ילד, אם ילד כאילו בן 10 עם טלפון, לא עושים לו הגבלה של ילד בן כאילו 6, לא יודעת, יש תופעה מזעזעת, סליחה, זה מחדל אפילו יותר. אני לא מזמן קניתי טלפון חדש אחרי 4 שנים. נכון. עם ה-11,
קניתי את ה-15. תתחדשי, טלפון מהמם.
תודה רבה, נכון?
ממש, ממש.
כזה קיוטי. וכאילו אני רואה ילדה בכיתה ב', הולכת עם 17 פרו, כאילו, מסתובבת לה עכשיו חיים. בשביל מה? מה המטרה להביא לילד? גם עם הילה יצא לי לדבר על זה. להביא לילד בכיתה א', אייפון 17. היא אומרת, הנה, מטומטם, היא אומרת. זה לא סבבה. אתה מסכים?
אני מסכים בקטע שחבל על הכסף. בסוף הטלפון הוא יעשה אותו דבר עם אייפון 17 כמו שהוא עושה עם רדמי 3. זה לא משנה, בסוף הוא יעשה אותו דבר, אני חושב בקטע שחבל על הכסף. את, אם היה לך אין סוף כסף, אם היית מיליארדרית ואת היית עדיין קונה לטלפון, לילד שלך רדמי, על פני האייפון נגיד? סתם בסקרנות אני שואל.
בעתיד הרחוק יש עוד כאילו, יהיה כל מיני סוגי טלפונים, אני לא חושבת שאני צריכה להביא לילד שלי הקטן את הטלפון ברמה הכי גבוהה, הוא צריך ללמוד להרוויח בסופו של דבר.
מסכים איתך.
וגם מעבר לזה, כאילו, סליחה, מה יש לו לעשות עם דבר כזה? אני גם לא רוצה שהם ייצאו מפונקים קקות, כאילו...
לגמרי, לגמרי.
ערך של כסף, זה צריך לעבוד.
לגמרי, שיעבוד קצת, מה קרה? זה עוד יתרון של מושבניקים אגב. מושבניקים, קיבוצניקים, הם מתחילים לעבוד בגיל צעיר יותר. בעיר אתה חייב להתחיל לעבוד בגיל שבאמת מותר לך להתחיל לעבוד, ואז אתה הולך וממלצר או נהיה בריסטה או עושה איזה שטות כזאת או אחרת. אבל מושבניקים, לא יודע, אני לדוגמה הייתי עובד בחקלאות מגיל לא יודע כמה. עוד לפני שערות בבית צ'כי.
כן, מגיל קטן בחממות, עם סבא, עם דוד שלו, עם השטח שלו.
כן, כזה, לא עם סבא, עם סבא לא זכיתי לעבוד, אבל כן, עם מושבניקים אחרים, משלמים לי 20 שקל לשעה, ואני קורא את התחת, אבל אני יוצא מבסוט, ויש לי כסף משלי שהרווחתי אותו.
וואלה, העבודה הראשונה של... העבודה שלי במושב הראשונה, בתוך המושב, זה היה בפיצה.
נכון, אני זוכר.
וואו, איזה כיף היה לעבוד שם. גם הפיצות...
קוראת, כן. הרווחת גם כסף טוב יחסית ל...
הרווחתי כסף מצוין. אבל גם עבדתי שם לבד רוב הזמן, אז כאילו זה היה... זה היה עבודה של 3 אנשים, ואני עבדתי לבד, אז עשיתי כאילו...
זה היה משתלם לכל הצדדים, את אומרת.
חד משמעית, לא, בשלב מסוים פיצה, אני אגיד לך, אני אגלה לך סוד על פיצות. ככה אנחנו גם לסוף התוכנית, אז אפשר ככה קצת להימרח. פיצה בחורף? לרוב האנשים לא הולכים על פיצה.
מעניין, איך את מסבירה את זה?
לא יודעת, שמעתי גם מהמון פיצריות, שבחורף כאילו יורד להם, כי בקיץ, מה היה לפיצה זה, חורף. אנשים לא יוצאים מהבית, הם בוחרים להזמין. לא כולם תמיד מזמינים פיצה, לרוב הם מזמינים, אז הולכים על סושי, המבורגר, רמן, כל ה... אוכל שהוא באמת מסביע, בוא נהיה רציניים, פיצה זה לא כאילו... לחם גבינה וכאילו עגבניות. אנשים לא הולכים על זה לרוב.
נכון, למרות שאם את מכינה את הפיצה בעצמך, יש לה פוטנציאל להיות מאכל די בריא, יחסית לג'אנק פוד. כאילו יותר בריא מאשר, לא יודע. לא יודע, אולי גם המבורגר יכול להיות בריא.
תשמע, המבורגר יש לך חסה, עגבניה, בעצמה יש לך סלט, יש לך בשר, יש לך פחמימה.
נכון.
בסופו של דבר כל אוכל, אם תפרק אותו לגורמים שלו, הוא בריא. ברגע שאתה שם את כולם ביחד...
אם תכין אותו בבית בעצמך, הוא יהיה בריא. זה נכון.
כן? טלטו, יש לך איזה משהו שאתה רוצה לספר? להגיד ככה לפני שאנחנו מסיימים פה?
א', מגניב לי ממש.
כן?
מגניב לי. א', אני פעם ראשונה בתוכנית רדיו. חוויה מגניבה על העלה.
יש.
דבר שני, כיף לי לעשות חוויה מגבשת כזאת עם אחותי. הקטלנית ביותר. מי ששומע את זה שתדעו, היא הכי קטלנית בכל שטח. וכיף לי גם להיכנס לעולמך שלך קצת, לראות איפה שאת לומדת, איפה שאת עושה את הדברים שלך, זה מגניב לי ממש, אז אני ממש שמח שבאתי לפה היום.
אני ממש שמחה שאתה באת, וככה עשית את הנסיעה. תודה רבה לך, טלטוש.
תודה לך, מינה לוין, המחדל.
תודה רבה, אילה מנחם, על הטכני. שיהיה לך ערב טוב, טלטול.
תודה רבה.
ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה. אילה, תכניסי לנו איזה שיר ככה.
סקיבידי לכולם.
וואו, לא, 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 אתה לא עשית את זה. אנשים רעים רוצים לראות אותי נופל, אנשים רעים יוצא רוצים לראות אותי עולה, הם רוצים לקחת חלק, הם רוצים לקחת חלק, אנשים רעים רוצים לראות אותי נופל, אנשים רעים יותר רוצים לראות אותי עולה, הם רוצים לקחת חלק, הם רוצים לקחת חלק. אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער, הדס הנאורים.